האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית.
אחד הנושאים שלא בא לידי פשרה בחוקה האמריקנית ובמנגנונים השונים שהוקמו בארצות הברית, היה נושא העבדות. מוסד העבדות התקיים עוד לפני שקמה ארצות הברית, ובדרום הוא המשיך להתקיים גם אחר הקמתה. באיזשהו מקום שני הצדדים הבינו שיש פער בין מחויבות לשוויון בין האזרחים לבין המשך קיומו של מוסד העבדות. אבל שני הצדדים, הן הצפון והן הדרום, הבינו גם שלחברה חקלאית כמו הדרום, מוסד העבדות הוא צורך חיים. וכמובן קיוו שני הצדדים, הן הצפון והן הדרום, שבתהליכי תיעוס ובתהליכים של מיקון, בסופו של דבר, המכונה תחליף את עבודת העבדים, והמוסד ימות מוות טבעי. אלא שהדברים לא קרו כך. במאה ה-19, עם גילוי הפוטנציאל הכלכלי של הכותנה, התברר לדרום שעבודת עבדים נחוצה מאוד, והדרום גייס עוד ועוד עבדים כדי לאבד את שדות הכותנה. ומבחינה כלכלית גם נוצר קשר בין צפון ודרום, כשהדרום מאבד את הכותנה, ושולח את זה ברכבות או באמצעי תחבורה אחרים צפונה. ובצפון מתפתחת תעשיית טקסטיל מאוד ענפה, שבנויה על חומר הגלם הזה שנמצא בדרום. ולכן, למרות שחשבו שהמוסד באמת לא יאה לחברה שאמונה על תפיסת עולם ליברלית, הבינו שהמוסד הזה כנראה יימשך. לקראת השליש הראשון של המאה ה-19, סביב שנות ה-30, קמה בצפון קבוצה קטנה מאוד וקולנית מאוד של אנשים שחרטו על דגלם מלחמה בעבדות. וטענו שעבדות היא חטא, ועבדות היא תפגע באדם הלבן. עבדות לא יכולה להתקיים במדינה שחרטה על דגלה את השוויון החוקי בין האזרחים. ועבדות פוגעת באידיאל הליברלי הדמוקרטי. לקבוצה הזאת קראו קבוצת האבולישוניסטים, מהמילה to abolish, לבטל. והם באמת רצו לבטל את העבדות. היו להם כל מיני רעיונות, כמו למשל לשלוח את העבדים חזרה לאפריקה. כמו למשל לשחרר את העבדים ולמצוא להם איזה מקום נפרד. רובם אגב היו גזענים. כלומר, הם לא חשבו שצריך לתת שוויון זכויות לשחורים, אלא חשבו שמבחינת האדם הלבן, לא ייתכן שבחברה האמריקנית יהיו עבדים, וגם היו לזה כל מיני תביעות דתיות, כל מיני טענות דתיות שטענו שבעצם בעל עבדים מתחרה עם אלוהים על בעלות של אנשים, ולכן הוא לא יכול לשים את עצמו במקום אלוהים, וצריך לבטל את זה למען בעל עבדים כדי לגאול את נשמתו. הדרום לא אהב את האבולישוניסטים, אם נשתמש בלשון המתה. הוא גם יצא בכל מיני אמצעים נגדם, הוא צנזר את העיתון שלהם, הוא ניסה למנוע מאנשים בדרום בכלל להתקרב לאבולישוניסטים. באיזשהו שלב, אם דרומי אחד ביטל את העבדות, אז הוא גורש ממדינות הדרום. והדרום נעשה יותר ויותר היסטרי, ככל שהקולניות של האבולישוניסטים הלכה וגברה. אבל יש לציין שהאבולישוניסטים היו מיעוט מבוטל גם בצפון. גם בצפון לא אהבו אותם. אחרי הכל ראו בהם מעין נושאי צרות. למה צריך להזכיר את הנושא הזה כל הזמן? אמר האיש הצפוני הממוצע, שאומנם לא אהב את העבדות, אבל לא רצה שיזכירו לו את זה כל הזמן, וטען שאם חיים עם זה, אז חיים עם זה, ולא צריך כל הזמן להפוך את זה לאיזשהו עניין פוליטי שאמור לפצל את האומה. אלא שככל שהצפון נעשה מפותח יותר, הוא מתועס יותר, הוא מאוכלס יותר, הדרום נעשה מאוים יותר. משום שאנשים לא באו לדרום. למה לבוא לדרום? כי זו חברה קפואה, כי זו חברה שאין בה ניעות חברתי. ואנשים באו צפונה, ושם אנשים עבדו, פתחו את החוות שלהם או את העסקים שלהם, והתקדמו או שלא התקדמו. אבל הדברים היו יותר דינמיים בצפון מאשר בדרום. עכשיו הייתה איזושהי הרגשה בין הצפון והדרום שיש לשמור על איזון. על כל מדינה שאין בה עבדות, תהיה מדינת עבדות. וזה כדי לשמור בסנאט על איזשהו איזון בין הכוחות הפוליטיים העבדותיים והכוחות הפוליטיים הבלתי עבדותיים. אלא שהצפון נעשה מאוכלס יותר, ולכן בבית התחתון של הקונגרס, היינו לא בסנאט, בבית התחתון ששם אנשים נבחרים לפי הפרופורציה, יותר ויותר חברי בית היו מהצפון, והדרום הרגיש שהתהליך הזה מאיים עליו, מאיים על הרוב, ולכן הוא שמר כמה שהוא יכול, לפחות על העיקרון של האיזון בסנאט, שעל כל מדינה צפונית שתבוא, תקבל לברית גם מדינה דרומית. הדבר הזה אפילו קיבל ביטוי בפשרה מאוד מפורסמת ב-1820, פשרה שנקראת פשרת מיסורי, שלפי הפשרה הזאת נקבע פשוט קו רוחב, שמצפון אליו תתקבלנה מדינות חופשיות, ומדרום תתקבלנה מדינות עבדותיות. כך נותר איזשהו שטח לעתיד שבה היא תתמלא ארצות הברית על ידי מדינות חופשיות ומדיניות עבדותיות, אחת מול אחת, אחת מול אחת. כמובן, ב-1820, הגבול המערבי של ארצות הברית היה שטח לואיזיאנה ולא האוקיינוס. כלומר, חצי ממדינת ארצות הברית של היום הייתה עדיין בידי הספרדים, האנגלים, הייתה מדינה חופשית בשם טקסס. כל האזור הזה לא היה ארצות הברית. כך שכל עוד הגבול היה סטטי, נראה שפשרת מיסורי הצליחה לפתור את הבעיה. על כל מדינה צפונית, ללא עבדות, התקבלה מדינה דרומית לעבדות, ואם היו איזה שהם חריגות, ישבו פוליטיקאים על המדוכה ושינו פה ושם כדי לשמור על האיזון. יחסי המסחר הענפים בין הצפון והדרום גם קצת מנעו קונפליט וגישרו על הפערים. ובכלל הציבור הלבן התעלה מעבדות. והתייחס אל העבדות כרע, אבל כרע הכרחי. רוב הציבור הלבן בצפון הוא לא תומך באבולישניסטים, לא קונה את כל הנושא הזה של חטא וחטא דתי, אבל כן, הוא מתייחס לעבדות כאיזשהו שריד ישן של עבודה שאיננה מודרנית, אבל שריד הכרחי לחברה חקלאית. אנשי הצפון ראו בעבדות מחסום בפני קדמה. והתייחסו אל הדרום כאל חברה קפואה, חברה שיש בה כיפאון כלכלי. מדוע? משום שלטענת הצפון, עבודה חופשית היא התמריץ שגורם לאדם להתקדם. עבודה חופשית גורמת לאדם לעבוד קשה, להרוויח את לחמו, להתעשר, לרכוש עוד קרקע, ליזום, וכך לקדם את החברה. עבודה לא חופשית איננה עושה ככה, משום שלאנשים העובדים אין שום תמריץ לעבוד קשה ולהיות חרוצים, כי הרי בין כה וכה הם עבדים. ואלה שמעליהם, אותם בעלי עבדים, מפתחים מה שנקרא אתוס של עצלנים, כך חשב הצפון. אתוס של עצלנים היינו שעבודה איננה מביאה כבוד, כי מי עובד? העבדים. ולכן, כדי שאדם יהיה מכובד בחברתו, הוא יעסוק בדברים שמעבר לעבודה. לחימה, משחקים, פוליטיקה, קוראים לזה האתוס הדרומי, שהיה די קרוב לאתוס האצילים האירופאי בעיני הצפון, ונתפס על ידי הצפון כאיזה דבר לא אמריקני, כדבר לא ליברלי, כדבר ישן שממנו ברחו כדי ליצור עולם חדש. ולכן יש איזשהו זלזול מצד הצפון כלפי מוסד העבדות, וראייתו כמחסום בפני קדמה. אבל איך אמרו אנשי הצפון? כל עוד הדרום חי עם זה ורוצה עם זה, שיערב לו. אבל אסור שהדבר הזה יתפשט. וכאן מתחיל הקונפליקט. איך הוא יכול להתפשט? הרי ארצות הברית עדיין לא הגיעה לגבולה המערבי. יש תנועה מערב הבלתי פוסקת, ויש טריטוריות במערב שעדיין לא הפכו להיות מדינות, משום שצריך מספר מסוים של תושבים כדי להפוך טריטוריה למדינה. ועניין המערב הוא דבר מאוד חשוב. לכן הצפון הוא רואה בעבדות רע הכרחי שיש להגביל אותו במקומות שהוא קיים כבר, ולפי פשרת מסיר הוא אולי בעוד מספר טריטוריות, אבל לא יותר מכך. עכשיו, התנועה מערבה מבחינתו של הצפון, היא הדרך שבה אדם יכול להתחיל מחדש, שבה אדם יכול להתקדם, שבה אדם יכול להתעשר, ולכן חשוב מאוד שהמערב יהיה פתוח לעבודה חופשית, שלא ינחילו במערב דפוסי עבודה עבדותית שמונעים את כל הקדמה הזאת. ולכן הצפון היה די מאושר מפשרת מיסורי, שנתנה שטחים נרחבים במערב הבלתי מיושב לצפון, ושטחים מצומצמים יותר במערב הבלתי מיושב בדרום. כל עוד הגבולות היו קבועים, אפשר היה, אם כן בצפון, לחיות עם מוסד העבדות שבדרום. הצפון בכללו, שלא קיבל את הגישה הבולישוניסטית, אימץ דפוסים של גזענות כלפי השחורים, בדיוק כמו הדרום, בדיוק כמו כמעט בכל חברה לבנה. השחור הוא לא בדיוק בן אדם. ולכן, למרות שראו בעבדות מחסום בפני קדמה, רוב אנשי הצפון לא יצאו מגדרם כדי לבטל את המוסד. כל עוד הוא מוגבל, כל עוד הוא מוגבל בשטחים הדרומיים, ולא חודר מערבה. כל זה השתנה בשנות ה-40. משום שבשנים 1845 עד 1848, למעשה ארצות הברית הכפילה את שטחה. בעקבות מלחמה די לא מוצדקת כנגד מקסיקו, וסיפוח מדינה ענקית בשם טקסס, נוסף לארצות הברית שטח אדיר ממערב שהגיע עד לאוקיינוס השקט. השטח הזה ברובו היה ריק. ואז נשאלה השאלה, מה לעשות עם השטח החדש? זוהי בעיית הטריטוריות המפורסמת. מה לעשות בטריטוריות המערביות שזה עתה נכבשו ממקסיקו? וכאן יש ארבע דילמות. ויש ארבע אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת, שחלק מהצפון דגל בה, בעיקר האבולישניסטים ועוד כמה חוגים ליברליים. אלטרנטיבה שאמרה, יש למנוע קיום העבדות בטריטוריות החדשות. נקודה. הטריטוריות החדשות האלה סגורות לעבדות. שתקומנה בהן מדינות, הן תהיינה בהכרח מדינות חופשיות. כמובן שזה לא עכשיו, משום שיקח תהליך וזמן, אבל שהן תקומנה, הן תהיינה מדינות חופשיות. זאת אלטרנטיבה אחת, מייצג אותה סנאטור מפילדלפיה בשם וילמונט. אפשר להגיד שגם חבר, פוליטיקאי צעיר מאילינוי בשם לינקולן, כבר קיבל את הגישה הזאת יותר מגישות אחרות. מול האלטרנטיבה הזאת, קיימת האלטרנטיבה השנייה, שמייצג אותה ג'ון קלהון, שהיה סגן נשיא של ג'קסון ואחד מהמנהיגים הבולטים בדרום, והוא אומר, ההפך, הטריטוריות החדשות האלה הם הכרח לדרום להתפשט כמו לצפון, ולכן יש להרשות עבדות בטריטוריות. משום שקלהון רואה את הבעיה של בעלי עבדים, שמה יהיה בעוד 30, 40, 50 שנה, כשהאדמה כבר תהיה מאוד דלה, ויצטרכו לעבור הלאה עם העבדים שלהם מערב. וגם הוא איש הדרום, ולכן הוא בעד להרשות לעבדות, את העבדות בטריטוריות. אלה שתי אלטרנטיבות קיצוניות. אבל בין שתי אלטרנטיבות הקיצוניות, התחילו להתגבש שתי אלטרנטיבות מתונות יותר. אחת, טענה שכפי שהייתה קודם פשרה, והיה קו הפרדה בין צפון ודרום, פשוט אפשר להמשיך את הקו הזה עד לאוקיינוס, וליצור בעצם פיצול בין צפון ודרום, כשהקו הפעם הולך עד לאוקיינוס האטלנטי. מבחינה גיאוגרפית, המשך הקו הזה היה עוד יותר מצמצם את השטחים של הדרום, ומרחיב את השטחים של הצפון. אבל היה נותן עוד איזשהו מרחב גם לדרום להתפשט. והאלטרנטיבה הרביעית, זאת אלטרנטיבה שנקראת ריבונות פופולרית. ניתן לאזור להחליט. כלומר, בבקשה עצמה, בחוקה שהמדינה העתידית הזאת תיתן, כבר יהיה כתוב איזה סוג של מדינה היא רוצה להיות. קוראים לגישה הזאת גישת הריבונות הפופולרית. ומי שמייצג אותה יותר מכל, זה דווקא סנאטור צפוני, דמוקרטי, בשם סטפן דאגלס, שהוא חסיד גישת הריבונות הפופולרית, מתוך שיקולים פוליטיים אולי די בריאים. הטענה שלו היא שבכל מקום, בסופו של דבר, יהיה יותר הגירה של צפוניים מערבה מאשר דרומיים מערבה, וסביר להניח שהריבונות הפופולרית בסופו של דבר תגרום לכך שרוב המדינות האלה תהיינה מדינות חופשיות. יחד עם זה, הוא נותן פתח לדרום. תנסו, ואז אולי תצליחו. כלומר, סטפן דאגלס חושב כבר על הנשיאות, והוא רוצה לבדוק איך הוא יכול לתפוס קולות גם בצפון וגם בדרום. ולכן הגישה הזאת של ריבונות פופולרית היא מאוד תואמת את העמדות שלו. ב-1850, הדילמות האלה עולות על במת הקונגרס, ויושבים אנשים על המדוכה ושואלים מה לעשות. מדוע? משום ששנתיים קודם לכן נפוץ לשמועה על זהב בקליפורניה, ואלפי אנשים לקחו את מיטלטליהם ורצו לקליפורניה, והנה ב-1850 קליפורניה כבר מוכנה להתקבל לברית. יש בה מספר מספיק של אנשים שמאפשר לה להפוך להיות מדינה. והשאלה, איזה מדינה היא תהיה? האם היא תהיה מדינה חופשית? האם היא תהיה מדינה עבדותית? כלומר, כל הדילמות האלה צריכים לעבוד עליהם כדי לדעת מה לעשות עם קבלתה של קליפורניה. אגב, קליפורניה רצתה להתקבל לברית כמדינה חופשית, בגלל נימוקים גזעניים. פשוט לא רצו שיהיו שחורים בקליפורניה. וזו הייתה הטענה של הרבה מהמנהיגים הפוליטיים בקליפורניה, שהם לא רוצים שיבואו בעלי עבדים, לא כל כך בגלל בעלי עבדים, אלא בגלל השחורים שיבואו איתם. זה קוריוז מעניין, אבל הוא קצת מביא לנו את הבעיה בזער אנפין. אין כל כך קשר בין גזענות ועבדות. אתה יכול להיות נגד עבדות מתוך נימוקים גזעניים. לא בהכרח ההתנגדות שלך לעבדות היא גם התנגדות לגזענות. בקיצור, ב-1850 ישבו על המדוכה ונוסחה פשרה חדשה, שקוראים לה פשרת קליי, או הפשרה המהוללת, שניסחו אותה לא אחרים מאשר הזקנים שמבין הסנאטורים, אנשים כמו ג'ון קלהון, הנרי קליי ודניאל ובסטר, שמאחוריהם למעלה מ-30 שנות שירות לאומה, וכולם מאוחדים בכך שהעבדות אכן היא בעיה, אבל היא לא צריכה להיות סיבה לפירוק האיחוד. וזה מתבטא בפשרה. משום שהפשרה לא דנה בדילמות, בארבע הדילמות שדיברנו להם קודם, והפשרה לא הכריעה בין ארבע אלטרנטיבות שנתבקשה להכריע, אלא דחתה את הדיון לעוד 10 שנים. הפשרה החליטה לקבל את קליפורניה לברית, כמדינת חירות. וכך אגב, לראשונה הופר האיזון בין מדינות חירות ומדינות עבדות בסנאט. אבל הפשרה גם החליטה שיש לאכוף בצורה ברורה יותר את חוק העבדים הבורחים, ולתת סמכות למשטר הפדרלי להיכנס למקומות שנראה להם שיש בהם חשד שאכן כמה עבדים הצליחו לברוח. היינו, פשרה לטובת הדרום. מצד שני, הפשרה אסרה סחר עבדים בוושינגטון די-סי. אפשר לראות איזה פשרה לטובת הצפון, או לפחות הכרה בכך שסחר עבדים זה דבר נלעג ונבזה ובזוי שצריך לאסור אותו. מה לעשות בנושא הטריטוריות? הפשרה קבעה שהאזור באמת יאורגן לפי טריטוריות, ובהמשך יוחלט מה לעשות עם הטריטוריות האלה, כשהן תהפוכנה למדינות. משום שאמנם קליפורניה כבר מדינה, אבל יתר האזורים לא נראה בעין שהם יהיו מדינות. הפשרה הזאת נראה שפתרה את הבעיה, אבל למעשה דחתה את הבעיה. פשוט שוב תטעו את נושא התפשטות העבדות, אל מתחת לשטיח, בתקווה שהזמן יעשה את שלו, ואולי עד אז העבדות תמות מוות טבעי, ואולי עד אז יבואו איזה שהם רעיונות חדשים ויפתרו את הנושא הזה. אנחנו רואים אבל בפשרה הזאת איזשהו יחס אמביוולנטי כלפי מושג העבדות. זה בפירוש לא נתפס כדבר שראוי להתהדר בו, להתהלל בו. הנה, עובדה. מבטלים את סחר העבדים בירת ארצות הברית, שהסנאטורים למשל לא הראו את המסחר הזה בגוף האדם מול העיניים שלהם. מגדירים סחר עבדים כמקצוע בזוי, כמקצוע שיש להתנגד לו. יחד עם זאת, רואים בעבדים הבורחים מפרי חוק, ורואים באבולישוניסטים שעוזרים לעבדים הבורחים האלה לברוח, ומחביאים אותם בכל מיני מקומות בצפון, גם כן מפרי חוק. ונותנים כוח לממשל הפדרלי להיאבק באבולישוניסטים האלה, כדי להחזיר את העבדים הבורחים לבעליהם. אנחנו רואים שיש בפשרה כזאת עם מין התייחסות אמביוולנטית כלפי המוסד, לא מאגנים אותו בחוקה, לא מוציאים אותו מהחוקה, רוצים שהזמן יעשה את שלו. רוצים שהזמן אולי יגרום לכך שבסופו של דבר ימצא איזשהו פתרון, אולי זה פתרון כבמתסק, קסם. אלא שהפשרה הזאת פגעה מאוד במפלגה הגדולה ביותר של אז, המפלגה הוויגית. יותר ויותר אנשים מהמפלגה הוויגית חשבו שיש בפשרה הזאת איזושהי קבלה של מוסד העבדות. ויחד עם כל מיני גורמים אחרים, צמחה בצפון מפלגה שלישית, שבאה ברובה משורות הוויגים, מפלגה שבתחילה קראו לה מפלגת האדמה החופשית, ויותר מאוחר הצטרפו עליה חוגים נוספים, ולא ניכנס לתהליך עצמו, חוגים נוספים שקראו לה, בסופו של דבר, המפלגה הרפובליקנית. המפלגה הרפובליקנית צמחה כתהליך מאוד לא מובנה של קבוצות מקומיות באזורים שונים בצפון, שהקימו את המפלגה, מתוך כוונה להילחם בהתפשטות העבדות מערבה. הם לא היו נגד עבדות. הם היו בעד האיחוד, והם חשבו שהאיחוד צריך לשמור על כך שלפחות בטריטוריות העתידיות שלו לא תתפשט עבדות. כלומר, הגישה הצפונית הקלאסית של ראיית העבדות כמחסום בפני קדמה, כאיזשהו קטם על התפיסה הליברלית, לא צריך לבטל את זה, זה לא סיבה בשביל זה להתנתק מהדרום, כי הבולישוניסטים חשבו אי אפשר לעשות איחוד עם דרומים. אנשי המפלגה הרפובליקנית לא חשבו כך, אבל בפירוש צריך להיאבק למניעת התפשטות מוסד העבדות מערבה. ולכן רוב התמיכה של המפלגה הרפובליקנית הייתה במדינות הצפון. אנחנו לא מוצאים שום נציג רפובליקני או שום גוף רפובליקני שמתארגן, כמובן, במדינות הדרום. המפלגה הזאת הולכת וצוברת כוח, והיא גורמת לפיצול של הוויגים. הפועל היוצא של זה, של התהליך הזה, שבשנות ה-50, ברוב הבחירות, ניצחו הדמוקרטים. מדוע? כי הדמוקרטים שמרו על כוחם גם בדרום וגם בצפון. היו להם נציגים צפונים, נציגים דרומים. בעוד שהמפלגה הוויגית התפוררה, והמפלגה הרפובליקנית שהחליפה אותה, הייתה מפלגה צפונית. ולכן אף פעם לא יכלה לגייס מספיק כוח גם בצפון וגם בדרום, כדי להגיע לרוב של אלקטורים כדי למנות נשיאים. כלומר, קרה פה תהליך מעניין שדווקא התפרקות המפלגה הזאת בצפון, והקמתה של המפלגה הרפובליקנית בצפון, יצרה ברמת הנשיאות תקופה די ארוכה של נשיאים דמוקרטיים, מתונים אמנם, אבל עם נטייה אוהדת לעבדות, חלק מהם גם בעלי עבדים. זאת ועוד, זה שיש 3-4 נשיאים כאלה גורם לכך שתוך כמה שנים בית המשפט העליון שמתמנה על ידי נשיא, יתמנה באנשים דרומיים, יתמנה בשופטים שגישתם לעבדות היא יחסית אוהדת. כך שנוצר בשנות ה-50 דבר מאוד אבסורדי. מבחינת הקונגרס יש רוב מוחלט לצפון, משום שהוא הרבה יותר מאוכלס ויש הרבה יותר חברי קונגרס בצפון. מבחינת הבית העליון של הקונגרס, היינו הסנאט, גם שם כבר הופר האיזון לטובת הצפון עם קבלתה של קליפורניה, כמדינה חופשית. אבל הנשיאים הם אוהדים לדרום, ושופטי בית משפט העליון, לפחות חלק מהם, מתמנים על ידי הנשיאים האלה, וגם הם בעלי גישה דרומית. כלומר, קורה פה משהו מאוד מאיים מבחינת הריסון והאיזון של המערכת הליברלית. אנחנו נכנסים לתקופה של 10 שנים, שבהן כל צעד, בעצם מושך לכיוונים שונים. הצד הדמוקרטי ביותר, היינו הקונגרס, מייצג באופן יחסי את הכוחות הדמוקרטיים. ופה ברור שיש רוב מוחלט לצפון. אבל הצד הנשיאותי, שבנוי בעצם על רוב בכל המדינות, או ברוב גדול של המדינות, הוא בנוי על פשרה. ולכן מי שעומד במערכת הנשיאותית, הוא אותו מועמד שיכול לזכות בפשרה הן בצפון והן בדרום. וכמובן שבית משפט העליון הולך ומתמלא באנשים שגישתם היא יותר פרו-דרומית. זה הרקע לאותם שנים מאוד קשות, שנות ה-50, שהביאו שוב להתפרקות המערכת ולקונפליקט הזה בין צפון ודרום, שהסתיים כידוע במלחמת אזרחים החל ב-1861.